סקירה. הטיפול התרופתי באנורקסיה נרבוזה חמורה, חריפה. אנורקסיה נרבוזה, לפי ההגדרה, היא מצב המאופיין על ידי ירידה במשקל במכוון, או, בילדים ונוער, חוסר עלייה במשקל במכוון, עם תופעה משנית של חסר תזונתי והפרעה אנדוקרינית או מטבולית, או שתיהן גם יחד. המצב שכיח ביותר בקרב בנות מתבגרות, ובקבוצה זו של האוכלוסייה פוגע ב-0.7%. אך המצב מצוי גם בקרב בנים ונוער וגם במבוגרים. התופעה מלווה בתחלואה ניכרת ואפילו בתמותה. רוב החולים מבריאים לגמרי, אך 20% לוקים בהפרעת אכילה כרונית, והתמותה היא 5%. סיבות המוות כוללות התאבדות וסיבוכים רפואיים של המחלה. בהערכה ראשונית על הרופא לברר את היקף הנזק הפיזיולוגי, אם כבר יש כזה, ולתכנן את הטיפול. בהערכה זו על הרופא לקבל את פרטי תולדות המחלה ולערוך בדיקה קלינית ומעבדתית. בין היתר יש לבדוק את עקומת המשקל והגובה והיקף הירידה במשקל. לזה יש להוסיף את גיל העצמות, גובה ההורים ודרגת סימני ההתבגרות המינית. חייבים לברר עם החולה אם היא נתקפת בבולמוס לפעמים או נוטלת תרופות משלשלות, אם היא מתעמלת, ואם כן, אז האם בצורה מופרזת או סבירה? האם היא צורכת סמים? ומה ההרגשה כלפי אכילה כעת? חייבים לרשום את פרטי הדיאטה שלה, כולל כמות הנוזלים שהיא שותה. במסגרת תולדות המשפחה יש לברר אם ההורים לוקים בהשמנה או במחלות פסיכיאטריות, כולל הפרעות אכילה.
בבדיקה הקלינית יש לשים לב למערכת הקרדיו-וסקולרית, לחום הגוף, לכוח גס, למצב האור ולסימנים של פציעה עצמית. לא כל החולים זקוקים להשפוז במחלקה, אך יש להשפס את אלה אשר לוקים בסיבוכים משניים, דוגמת תת-תזונה קשה, כאלה נמצאים בסיכון לפתח רפידינג סינדרום, חולות שבהן טיפול במרפאה נכשל, או חולים צעירים מדי בשביל מרפאות להפרעות אכילה של מתבגרים. יש גם חולות או חולים הזקוקים ליחידה לטיפול נמרץ. בד בבד, לטיפול התזונתי והתרופתי, יש להתחיל בטיפול פסיכיאטרי. המכון הלאומי האמריקני לבריאות ולמצוינות ברפואה ממליץ על ההוריות הבאות לאשפוז. כאשר ה-Body Mass Index פחות מ-13, או כשיש ירידה במשקל של יותר מקילוגרם בשבוע, כאשר ה-Body Mass Index פחות מהאחוזון השני, או לחץ הדם פחות מ-80 על 50, כאשר הדופק נמוך מ-50, או שיש אורתוסטטיק היפוטנשן במידה ניכרת, רוצה לומר שלחץ הדם יורד יותר מ-20 מילימטרים כספית בקימה פתאומית, כאשר הגפיים קרות או חום הגוף נמוך מ-34 מעלות וחצי, או החולה אינה מסוגלת לקום בלא עזרת הידיים, כשיש הפרעות אלקטרוליטריות, דוגמת היפונטרמיה, היפוקלמיה או היפופוספטמיה, או שיש הערכה של קטע QTC באלקטרוקרדיוגרם. מטרת הטיפול היא להחזיר את הסימנים הבסיסיים, כלומר לחץ דם ודופק, לרמת הקינה, לתקן את ההפרעות האלקטרוליטריות, לשפר את המצב התזונתי ולנסות לפתח מוטיבציה להבראה. בתכנון הטיפול חשוב לערב את כל הצוות המטפל, כולל רופא הילדים, הצוות הסיעודי, הדיאטנית, המומחים הרפואיים, דוגמת גסטרואנטרולוג, הפסיכיאטר, האחות הפסיכיאטרית, המרפאה בעיסוק, הפיזיותרפיסטית, הרוקח, רופא השיניים, החולה ומשפחתה. מתוך הצוות יש למנות רופא אחד האחראי למעקב אחר החולה ולתאום של כל הגורמים.
לחסר התזונתי האופייני במקרים של אנורקסיה נרבוזה, יש סיבוכים אפשריים בכל מערכות הגוף. במערכת הלב, שיעור הסיבוכים מגיע ל-78% מכלל החולים. סיבות קרדיאליות הן הסיבה השנייה בשכיחותה למוות. התאבדות היא הסיבה הנפוצה ביותר. שיעור הסיבוכים הקרדיאליים וחומרתם נמצאים ביחס ישיר לדרגת תת-התזונה. תת-התזונה גורמת לשינויים מבניים בשריר הלב, כולל ירידה ביצירת חלבון, תפיחות המיטוכונדריה, תפעול פרוטאינזות התלויות בסידן, ירידה בכמות הגליקוגן, בצקת ומיופיברילר אטופי. כל השינויים האלה סופם להביא להחלשת פעילות הלב עם ירידה בתפוקת הלב. צמצום מסת שריר הלב יכול לגרום לצניחה של המסתם המיטרלי, prolapse of the mitral valve. תופעה זו כשלעצמה אין בה סימנים קליניים, אך היא יכולה להיות סיבה למוות פתאומי. גם הפרעות קצב מצויות בחולים אלה. מתוכן ירידה במהירות הפעימות היא הנפוצה ביותר. מקטע ה-QT מאורך ב-15% מהחולים, ויכול להיות סימן מבשר להפרעת קצב חדרי הלב ולמוות. גם שינויים נוספים ברישום האלקטרוקרדיוגרם נפוצים, ובחלקם הם משניים להפרעות אלקטרוליטיות. בהקשר זה חיוני גם לנטר את רמות הסוכר בדם. ירידה ברמת הסוכר בדם תגרום להפרשת קטקולמינים, שביכולתם להחמיר את הנזק לשריר הלב ולגרום להפרעות קצב. התופעה של ירידה פתאומית בלחץ הדם, ברגע שהחולה קמה משכיבה או מישיבה, דהיינו אורתוסטטיק הייפוטנשן, נמצאת בקרב 60% עד 80% של חולות אנורקסיה נרבוזה. סיבוכים קרדיאליים נוספים כוללים לחץ דם נמוך, בצקת היקפית, הצטברות נוזלים בתוך הפריקארד ואי ספיקת לב. בצקת קשה, תוצאה של תת תזונה, יכולה להתקדם להיפובולמיה ולהלם. רוב הסיבוכים הקרדיאליים משתפרים בד בבד עם הטבה במצב התזונתי. חשוב בתחילת הטיפול לעקוב באופן רצוף אחר הדופק, האלקטרוקרדיוגרם, לחץ הדם ושינויים אורתוסטטיים. יש להימנע מפעילות גופנית עד שתפקוד הלב חוזר לתקין.
שינויים במאזן המים והאלקטרוליטים פוקדים כ-70% מן החולים, ואלה יכולים להסתיים במקרים קשים באי ספיקת כליות. קצב הסינון הגלומרולרי יורד עם התוצאה שכושר ריכוז של הכליות נפגם. רמת ה-BUN יורדת, אך הקריאטינין נשאר נמוך, כי מסת השרירים בגוף קטנה מדי. השינויים האלקטרוליטיים כוללים היפוקלצמיה, היפונטרמיה, היפוקלמיה, היפומגנזמיה והיפופוספטמיה. הירידה ברמת הסידן בדם יכולה להתבטא על ידי התכווצות שרירים, טטניה, שריקה, כלומר סטרידור, ופרקוסים. ירידה ברמת הנטרן בדם גם היא גורמת לפרקוסים ולמוות פתאומי. ירידה ברמת האשלגן מתבטאת בהפרעות קצב הלב, מיופתיה ונוירופתיה. רמות נמוכות של מגנזיום גורמות להתכווצות שרירים, חולשה כללית, עצבנות, פסיכוזה ופרקוסים. במערכת העיכול מופיעה לפעמים תמונה של דלקת בחלק התחתון של הוושט שיש לטפל בה עם נוגדי חומצה ממשפחת ה-PPI. קרע בוושט ייתכן לאחר הקאות מרובות. תסמונת העורק המזנטרי העליון, דלקת בלבלב, ירידה בפריסטלטיקה של הקיבה, עלייה ברמת אנזימי הכבד ועצירות תוארו במקרים בודדים. כן, יש סיכוי גדול להופעת עששת השיניים. סיבוכים במערכת הנשימה מופיעים רק בשלבים המאוחרים של המחלה וחוללים ירידה בתפקוד הריאות. במערכת העצבים ישנוניות היא תופעה נפוצה עם קושי בכושר הריכוז, חולשת שרירים ומיופתיה. בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת ו-MRI מראה צמצום בנפח המוח. כאשר המצב התזונתי משתפר, כמות החומר הלבן חוזרת למצבה ההתחלתי, אך לא כן הדבר במסת החומר האפור. במערכת ההמטולוגית מספר הכדוריות הלבנות נמוך, אך בדרך כלל נשאר במסגרת רמות תקינות. הסיכון להיפגע במחלות זיהומיות עולה פי 15. פעילות הגרנולוציטים, החיסון התאי ורמות המשלים בדם, כולן פגועות. אנמיה נמצאת בשליש מן החולים וירידה במספר תעשיות הדם נפוצה.
סיבוכים נוספים כוללים פציעות בעור כתוצאה משכיבה ממושכת, יחד עם פוטנציאל נמוך לריפוי, וכן שברים בעצמות משניים לאוסטאופורוזיס. נזק מחסר בויטמינים דוגמת פלגרה או סקרבי תוארו גם הם. חייבים לשקול את ההשפעה של תת תזונה לטווח הארוך, בעיקר במערכת האנדוקרינית. עיכוב בהתפתחות המינית ועל וסת, אמנוריאה ובריאות העצמות, אוסטאופורוזיס ואוסטאופניה. אין עדות ששימוש בביספוספונטים מועיל במקרים אלה, ומתן אסטרוגנים גם הוא לא רצוי, כי אסטרוגנים יביאו לסגירה מוקדמת של מרכזי ההתגרמות בעצמות. חמש מטרות לפנינו בטיפול התזונתי. אחת, הבראה מטבולית, כלומר, הפיכה של הפציינט ממצב קטבולי למצב אנבולי. 2. החזרת המשקל לזה שלפני המחלה. 3. תיקון הסיבוכים. 4. תיקון התפקוד הפסיכולוגי. 5. שיפור הרגלי האכילה. עדיף להגביר את ההכנסה הקלורית על ידי אכילה, אך אם החולה אינה אוכלת מספיק, אפשר להכניס זונדה ולתת מזון בהזלפה איטית. האכלה אנטרלית מונעת את הסיבוכים של הזנה תוך ורידית. הזנה תוך ורידית מותרת אך ורק במקרים שבהם כל השיטות האחרות לא הצליחו. ארגון האכלה חייב להיות מולטי-דיסציפלינרי גם הוא. חייבים להגביל את הצריכה בקפאין, בעודף נוזלים ובמלח. חייבים לפקח שמה החולה שופכת את המזון לפח או לכיור, או נוטלת תרופות משלשלות, או מתעמלת בצורה מופרזת. ככל שההזנה מתקדמת, הדרישות הקלוריות של הגוף גדלות. בנוסף לדיאטה מאוזנת, חיוני להוסיף תכשיר ויטמינים וברזל. בעת ההבראה, כאשר המשקל מתחיל לעלות, הנטייה לאיבוד לדעת גוברת, וכן הדיכאון. לכן דרוש טיפול פסיכיאטרי אינטנסיבי בשלב זה. בתקופה זו יש נטייה לפתח אקנה, כאבים בשדיים, תפיחות הבטן, צבירת נוזלים ועצירות, והחולה זקוקה לעזרה כדי להתגבר על בעיות אלה.
Refeeding Syndrome. תסמונת זאת תוארה בפעם הראשונה בתום מלחמת העולם השנייה, כאשר התגלו בני אדם במצב של תת תזונה קיצוני. התסמונת מופיעה כאשר מתחילים להאכיל חולים במצב זה. ההפרעה הביוכימית העיקרית במקרים אלו היא ההיפופוספטמיה. יחד עם שינויים אחרים, דוגמת היפוקלמיה, היפומגנזיה, חסר בויטמין B1, צבירת נוזלים ומלח והיפוגליקמיה. האכלת חולים במצב זה יכולה להסתיים בשלשול קטלני, אי ספיקת לב ופרקוסים. הבסיס המטאבולי לתסמונת זו הוא שפירוק השרירים מלווה בעיבוד זרחן והשלגן, שני האניונים הנפוצים ביותר בגוף. ייתכן ששני האניונים חסרים גם כשרמתם בדם תקינה. הזרחן דרוש לתהליכים אנזימטיים רבים, כולל יצירת אדנוזין טריפוספט, דיפוספוגליסרט וקריאטינין פוספוקינז. לכן בתחילת הטיפול חייבים להתחיל בכמויות קטנות בלבד ולנטר את רמת הזרחן והשלגן בדם בכל כמה שעות ולהוסיף אלקטרוליטים אלו כאשר רמתם בדם יורדת. כאשר רושמים תרופות לחולות אלה, חייבים לקחת בחשבון את האפשרות שהספיגה במעיים אינה יעילה, שרמת החלבון הנמוכה בדם מצמצמת את קשירת התרופה לחלבון, ושפירוק התרופה אינו מתרחש בקצב הרגיל. בעיות משפטיות ואתיות מתעוררות בדרך כלל בחולות אלה, כגון סירוב לטיפול וניסיון לשבש את הטיפול. לכן, הדבר הראשון הוא לשמור על קשר עם החולה ולהקשיב לדרישותיה ולבקשותיה ולהשיג שיתוף פעולה. במקרים של סירוב לטיפול עקבי ועקשני, ייתכן שדרוש אישור לטיפול על ידי בית משפט. חשוב לשתף פעולה עם המשפחה. דבר זה חשוב במיוחד באנורקסיה נרבוזה, כי החולות לומדות לעשות מניפולציה בקרב בני משפחותיהן. סקירה זו הופיעה בכתב העת Archives of Disease in Childhood, Education and Practice Edition, חודש מרס, שנת 2012.